אנחנו מתחילים מנונצ'ט המדבט. לפני שנתחיל, אני מצאתי, אמרתי לכם שמצאתי טבלה שעשו על ידי עמירם דומוביץ'. צריכה להסתכל איזה עוד טבלות יש לה, טבלות. זו טבלה שממש מסדרת, מצאתי את זה באתר דעת באינטרנט, שממש מסדרת עבודות הכהן הגדול ביום הכיפורים, ומה הוא לבש, ואיפה הוא היה כשהוא עשה, כתוב גם, כאילו כל רשימה של כל עבודות שהוא עשה, איפה היו התפילות, מתי החליף בגדים, וקידש ידיים ורגליים, וזה בעצם יעזור לנו בהמשך, וכמו שדיברנו לפני כמה ימים, שבעצם כל העבודות שעשינו לאחרונה, מהסמיכה עד שהוא מגיע ל... שנגיע, כאילו, כולל כל העזרות שעשינו, וערבוב הדם, והנתינה המזבח הזהב, השיריים ששופך בחוץ, ואחר כך נגיע עוד מעט לבידוי על השעיר ושילוח השעיר לעזאזל בקריאה בתורה, כל זה נעשה בתפילה אחת, כאילו, הוא לא מחליף בגדים, הוא לובש בגדי לבן לפעמים גם בחוץ, אוקיי? כשהוא באמצע ועובר ממקום למקום, כמו שראינו ממש במשניות האחרונות, שהוא מתחיל כאן, נכנס לשם, עובר לשם, כאילו ממש, אוקיי? הוא לא טובל בפנים, בין לבין, אוקיי? כל זה, זו עבודה אחת. אחר כך, אם זוכר לכם, גם דיברנו על זה, שבעצם, הוא לובש בגדי לבן פעמיים, נכון? כאילו יש לו את ה... כל העבודות האלו, ואז הוא צריך, אחרי שהוא מקריב את האנל שלו ואל העם, הוא צריך להיכנס שוב לקודש הקודשים, להוציא את הכף המחתה, שזה לא בדיוק עבודה, נכון? זה יותר טכני. מישהו צריך להוציא את זה, נכון? ומשאירים את זה לאחר כך, הוא רק עושה את זה בסוף, ודיברנו שהסדר הפסוקים לא היה נכון שם, כאילו, הוא לא עושה את פי הסדר שמופיע בפסוקים. ולעבודה הזאת הוא טובל בין לבין לפני שהוא נכנס כדי להוציא את הכף המחתה. אוקיי, עכשיו נחזור למה שהיינו, וכל דברים האלה שאמרתי עכשיו יעמוד כרקע לחלק השני של השיעור היום, אבל קודם נחזור לעניין של המעילה. אוקיי, אז למדנו אתמול שבעצם מסוף נ"ט עמוד א', שאלו ואלו מתערבים בעמה ויוצאים, נכון, שהדמים שהוא שפך, ואז דיברנו על האם יש מעילה בדמים האלו או אין מעילה בדמים האלו. Okay? ואז דיברנו שעד כאן לא פליגה אלא מדרבנן. Okay? כל המחלוקת ברור שזה רק מדרבנן. אף אחד לא חושב שיש בדמים האלו איסור מדאורייתא, ודיברנו על כך שאולי זה בגלל שאנחנו מוכרים אותם לגננים, ואם באמת יש מעילה אז אסור למכור את זה לגננים. השאלה אבל מה קורה עם הכסף הזה, האם אם משתמשים בכסף הזה, האם יש מעילה מדרבנן או אין מעילה מדרבנן. ודיברנו על כך שיש שני הבדלים בעצם, מעילה דרבנן לא צריכים להביא קורבן, מעילה דאורייתא כן, ומעילה דרבנן לא צריך לשלם את החומש, רק צריך לשלם את הקרן, השווי של הדבר שהוא מעל בו, אבל לא צריך להוסיף את החומש. זה שני הבדלים בין דרבנן לבין דאורייתא. כן.
אם ברור שאין מעילה דאורייתא, אז למה הרבנים מחפשים בעיות?
למה הם הוסיפו מעילה דרבנן?
הם עושים את זה כדי לשמור פן משהו נוסף.
נכון, אז אני חושבת שהם רוצים שאנשים יקחו את זה ברצינות. כאילו, אני גם נראה לי שבעצם יש עניין... שאפילו אם אין איסור מעילה, זה לא אומר ש... אנחנו אומרים שצריך למכור את זה, ואז אני חושבת שאפילו אם אומרים שאין מעילה, נראה לי שבעצם עדיין צריך להתייחס בזה בקדושה. כי זה לא שאפשר להשתמש בזה לכל דבר, הם אומרים. רק אפשר להשתמש בזה למכור לגננים. כן, אני לא יודעת ב-100%. אוקיי. עכשיו נראה, אז נחזור על מה שראינו אתמול, שכולם דרשו מהפסוק הזה מויקרא י"ז, פסוק י"א, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם, הדרשה הראשונה זה לכם, שלכם יהיה, שבעצם למה אין מעילה דאורייתא, כי לכם, שלכם יהיה. אוקיי? ואז דיבר רבי שמעון אומר, לא, מהמשך הפסוק, על המזבח לכפר, הדם הוא לכפרה, אבל לא למעילה. אוקיי? כאילו זה מיועד לכפרה, אבל לא מועלים בו. רבי יוחנן אומר, בסוף כתוב כי אדם היא, סליחה, כי אדם הוא, בנפש יכפר, אז המילה זה הוא, לפני כפרה, כלאחר כפרה. אז בואו נקרא את זה בפנים. אמר כבר הוא, לפני כפרה, כלאחר כפרה. מה לאחר כפרה אין בו מילה? אף לפני כפרה אין בו מילה. הוא עושה השוואה בעצם, ואומר, לא הגיוני כאן, אם יש לנו דין, הוא אומר ככה, לפני כפרה ברור שאין בו איסור מילה, רק שנייה, לאחר כפרה ברור שאין לו איסור מילה, למה? כי כבר נעשתה מצוותה לאחר כפרה, נכון? ואם כן, הוא אומר שבעצם הם שווים, לא משתנה שום דבר, כן, זה מזכיר לי ביוגה, כן, אומרים, אוקיי, תשנה את צורת הגוף כאן, אבל תשאיר את החלק הצמצום למטה, כאילו, אל תזוזו. זה ככה, זה אומר, נכון שמשהו קורה לזה, זה שונה מלאחר כפרה, אבל למרות שזה שונה, זה אותו דבר. כאילו, לאחר כפרה יש את הסטטוס כמו שהיה לפני. לפני, כאילו, בוא נגיד זה ככה. הסטטוס שווה, גם לפני, גם אחרי. אז עכשיו רבי יוחנן אומר את זה בכיוון מסוים. הגמרא אחר כך תחשב, ולמה לא תגיד את זה בכיוון הפוך? אז הוא אומר ככה, לפני כפרה כלאחר כפרה. מה לאחר כפרה? אין בו מילה, כי כבר נעשית מצוותה. אחרי שנעשה מצוותה, ברור שאין בו מילה. זה כבר לא נחשב, כבר נעשתה מצוותה. אף לפני כפרה אין בו מילה. עכשיו אומרים לו, לא, תגיד בדיוק ההפך. לאחר כפרה כלפני כפרה. מה לפני כפרה יש בו מעילה? אך לאחר כפרה יש בו מעילה. אז הוא אומר ככה, בוא נגיד בדיוק ההפך. כמו שלפני כפרה, אם הסטטוס לא משתנה, אז כמו שלפני כפרה, אם משמשים בזה למשהו אחר, מועלים בו, זה איסור מעילה. אז נגיד שגם לאחר כפרה יש בו מעילה. אפילו שנעשה את מצוותו, אבל בעצם, אם הסטטוס לא משתנה, ניתן לזה הסטטוס היותר גבוה. שיש בו מעילה. אז מה הוא אומר כאן? לא, כי אין לך דבר שנעשה בצוותה ומועלים בו. Okay? אין דבר שנעשה בצוותה קפיטו, אין, שעדיין מועלים בו. ההיגיון דווקא אומר שאפשר לעשות כזה דבר, למה? אנחנו יודעים, לפעמים נעשה מצווה ודוגמה נרוך חנוכה. אם השמן נשאר, יש בזה קדושה, כאילו אי אפשר סתם לזרוק את זה. Okay? אז יש היגיון להגיד את זה, אבל הוא אומר שדיני מעילה לא עובדים ככה. אוקיי? אולי יש בזה סטטוס של קדושה, אבל לא עד כדי כך שיש בו דין מעילה. אם נעשה מצוותה, כבר אין מועלים. עכשיו הגמרא תשאל על ההנחה שלו. אוקיי? אז כל זה להוכיח למה רבי יוחנן אמר את הדרשה בכיוון הזה, שלומדים לפני מאחורי ולא שלומדים אחרי מלפני. והוא טוען שאין מצווה, אם נעשה מצוותה, כבר אין מועלים בו. עכשיו הם אומרים, הרי תשומת הדשן. אוקיי? מאיפה יודעים שתשומת הדשן עדיין יש בו קדושה? אז עכשיו נקרא את הפסוקים בדף. אוקיי? הבאתי את הפסוקים בדף בתשומת הדשן. ויקרא אבל, פרק ו' פסוק ג' ולבש הכהן מדובד ומכניסי בד יובש הבשרו. בהרים את הדשן אשר תאכל האשת העולה על המזבח. כן? זה כל האפר שהיה על המזבח וצריך לטטות את זה. ומה הוא עושה עם זה? הוא מרים על המזבח, ושמו עץ על המזבח, זה המילה החשוב, הוא שם את זה עץ על המזבח. עכשיו, אם הוא צריך לשים את זה עץ על המזבח, אוקיי, ונראה את זה בעוד כמה פסוקים, אם יש עניין לשים את זה במקום מסוים, למה צריך לשים את זה? אם אין בזה קדושה ולא מועלים בו, אז אם צריך לשים את זה במקום מסוים, אפשר לעשות מה שרוצים עם זה. זה שצריך לשים את זה, הם לומדים, זה ברור משם, מכאן, שמועלים בו, אוקיי? שיש בזה דין קדושה, ולכן שמים את זה במקום ספציפי ליד המזבח, שכולם יודעים שיש בזה קדושה. אז אומרים, שלא נדאג מתשומת הדשן, למה? כי עכשיו אנחנו צריכים להכיר אחד מכללי הכללים שהתורה נדרשת בהם. הם אומרים, משום דהד את תשומת הדשן הוא בגדי כהונה, אוקיי? לפני שנמשיך, מה זה בגדי כהונה? בגדי כהונה זה עוד מקרה, אוקיי? אז קודם לומדים תשומת הדשן שלאחר מצוותה, נכון? מועלים בו. מועלים בו לאחר שנעשית מצוותה. נכון? אחר שהדברים נשרפו על המזבח כבר, ואחר שכבר הרימו את הדשן, עשו את המצווה, את הרמת הדשן, כבר עדיין יש איסור מילה. עכשיו נראה שגם בגדי הכהן גדול ביום הכיפורים, אוקיי? בגדי לבן שהוא לובש, אוקיי? זה כבר למדנו. מה למדנו על זה? מה כתוב בפסוק, ביקרת את זה, עם פסוק, אפילו כשהוא סיים את עבודתו, אתם זוכרות? מה קורה עם הבגדים שלו? מה קורה איתם? אתם זוכרת? הוא יכול להשתמש בהם בעתיד? לא יכול להשתמש? מישהו אחר יכול להשתמש בהם? יש מחלוקת. דעה אחת אומרת שכהן גדול, כהן רגיל אחר יכול להשתמש, אבל אסור להשתמש בזה לעבודת יום הכיפורים לשנה הבאה, אבל כן, כהן אחר יכול להשתמש במשך השנה. דעה אחרת אומרת, מה? לא שמעתי, אמרתם?
להשתמש
למשהו, אני סוכר. שבעצם צריך לגנוז אותם, אסור להשתמש בהם בכלל. אם אסור להשתמש בהם בכלל, מה זאת אומרת? מועלים בהם, אוקיי? אז לפי גישה אחת ראינו, ומאיפה זה הגיע, מהפסוק, בפסוק הפגים על ברון הלא המועד, הוא פשט את בגדי הבעל אשר לבש בבואו לקודש, והניחם שם. הם היו צריכים להיות מונחים שם. מה זאת אומרת הניחם שם? שבעצם אי אפשר להשתמש בהם כבר, אוקיי? יש בהם דין מעילה. אוקיי. עכשיו, בסדר. יש לנו עכשיו תשומת הדשן ובגדי כהן גדול. שניהם, יש מצב שהם לאחר שנעשה מצוותה ומועלים בהם. אז עכשיו יש לנו כלל. והכלל אומר כך. אם יש דבר אחד, מקרה אחד, שיש בו לאחר שנעשה מצוותה מועלים בו, אז אנחנו אומרים שעושים בניין אב. מה זאת אומרת? זה בונה אב לכל מקרה אחר. מה זאת אומרת? שלומדים מהמקרה הזה לשאר מקרים שהם דומים. וזה בעצם מה שיוצא, זה מה שנקרא, זה בונה אב. אבל כשיש שני פסוקים שבאים ללמד אותו כלל, שבמקרה שלנו, בשני המקרים, לאחר שנעשה מצוותה מועלים בו, מה זה בא ללמד? שרק בשני המקרים אלו, ברגע שזה מופיע פעמיים, הם לומדים רק בשני המקרים אלו. התורה הדגישה את זה ספציפית בשני המקרים, כדי להגיד, אל תחשוב שאפשר לבנות בניין אב מכאן לכל התורה. אוקיי? אוקיי, זה מה שנקרא, ונראה את זה עכשיו, שני כתובים הבאים כאחד. אוקיי, זה המקרה של שני כתובים הבאים כאחד, זה שיש שני מקרים שמלמדים בדיוק אותו כך. כשיש מקרה אחד, ברור שבונים אף. כשיש, ברגע שהתורה מוסיפה עוד מקרה, זה כבר נחשב שני כתובים הבאים כאחד. עכשיו יש מחלוקת לגבי שני כתובים הבאים כאחד. יש גישה אחת שאומרת שני כתובים הבאים כאחד, הם מלמדים, כן? כמו שאמרתי. אחד, בונה אב. שתיים, כבר לא בונה אב. שתיים שובר את הבניית אב ואומר, זה יוצא מן הכלל. ולכן מופיע פעמיים. יש כזה שאומרים לא. שניים, זה דווקא מגיש שכן אפשר לבנות אב, אבל שלושה כבר אי אפשר. אוקיי? אז יש מחלוקת לגבי שני כתובים הבאים כאחד, האם מלמדים או אין מלמדים. אין מלמדים, זאת אומרת, אי אפשר לבנות אב, אי אפשר לבוא לכל מקרה אחר. אז מה יגידו? אז קודם אמרו, בואו נחזור. רבי יוחנן אמר, אין לך דבר שנעשה מצוותו ומועלים בו. נכון? שאלו עליו, פרי תשומת הדשן. ואז עונים, לא. כי דהב משום דהב את תשומת הדשן ובגדי כהונה, יש שני מקרים. ומה לומדים? שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, הם מלמדים נקודה. אוקיי? אז זה, הגמרא עונה כרגע, כאילו הם דוגלים בשיטה ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. אז עכשיו מה שואלת? אומרים, הניחא לרבנן. כל זה מסתדר, אוקיי? לשיטת רבנן, שמה למדנו? דאמר והניחם שם מלמד שטעונים גניזה. זה הכל אם נלמד באמת שבגדי כהן גדול טעונים גניזה. אלא לרבי דוסה, דאמר, בגדי כהונה ראויין הם לכהן גדול, כמו שאמרתם. מה איכא למאמר? אז אי אפשר להגיד שיש שני כתובים לפי הגישה של רבי דוסה. ואם כן, אפשר להסביר באמת שתשומת הדשן כן בונה אב לכל מקרה אחר. ובעצם, אם נעשה את הצוותה, כן מועלים בו. אם כן, זה קושי הרבי יוחנן. אז מה אומרים? אל דאגה, יש לנו פסוק אחר. משום דהב את תשומת הדשן בעגלה ערופה, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, הם מלמדים. אוקיי, מה זה בעגלה ערופה? אוקיי, בואו נסתכל בפנים, בפסוק, אחרי הבגדי כהן, יש דברים, פרק כ"א, פסוק ד'. והורידו זקני העיר ההיא את העגלה על נחל איתן אשר לא יהווה בו ולא יזרע, וערפו שם את העגל. ושם הם מלמדים שחייבים לגבור את העגלה שמה, ובעצם אי אפשר להשתמש בו, אוקיי? כאילו יש בו דין בעילה. אז אומרים, אוקיי, אז שוב, יש לנו שני פסוקים, בכל שני כתובים רבים כאחד, הם מלמדים. עכשיו ברור המהלך של הגמרא. עכשיו, אני חלמנד אמר, הם מלמדים. אלא למען דאמר מלמדים, היו יכולים גם לשאול את זה על החלק הראשון, אבל לא היה צורך כי היה שאלה אפילו יותר טובה, נכון? כאילו, למה זה שאלה יותר טובה מששאלנו על בגדי כהונה גדולה? כי הם אומרים, אפילו למען דאמר ששני כתובים רבים כאחד מלמדים, זה בעצם יכול להיות שזה לא מקרה בכלל, זה לא משחק פעולה. אבל עכשיו שיש לנו עגלה ערופה, ויש לנו את ה... בואו נמחוק כאן לפחות פגישה אחת. יש לנו עגלה ערופה ויש תרומת הדשן. אז שוב, יש לנו שני מקרים, אבל אולי אפשר להגיד ששני כתובים רבים כאחד כן מלמדים לפי הגישה שאומר שהם מלמדים. אז מה אומרים? תרי מיעוט הכתיבה ושמו הערופה. בכל מקרה יש בעצם מיעוט יותר בולט מהרגיל, אוקיי? ושמו, זה אומר, לא ושם אצל המזבח, ושמו, הוא שם ספציפית את הדבר הזה. זאת אומרת, רק הדבר הזה יש בו מעילה. ובעגלה ערופה כתוב, בפסוק ו' כתוב, העגלה הערופה. אוקיי? אז מה אומרים בעצם? בגלל שכתוב הערופה, ובגלל שכתוב שמו, שניהם זה כאילו בהי הידיעה. רק את זה. אז הם באים להגיד, נכון שבאופן כללי, שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, אבל במקרה שלנו, יש מיוחדיות דווקא לדברים האלה, סמו והערופה, אוקיי? הערופה רק את זה, אוקיי? סמו רק את זה. אז לכן זה בא ללמד שאפילו אם נגיד שבאופן כללי כן מלמדים, במקרים האלה זה דין ספציפי לדברים האלה, ולכן אי אפשר ללמוד במקרים אחרים. והנה, אוקיי, עכשיו חוזרים אחורה. אז עכשיו בואו נחזור לטבלה שמופיע בראשית הדף שלנו. יש את אולה, יש את רבי שמע ויש את רבי יוחנן, שכולם דורשים חלק אחר של הפסוק. אז אומרים, והנה צלת קרי בדם למה לי? לפי רבי יוחנן, שבעצם, כן, כל זה לפי, הם שואלים את השאלה הזאת, לפי הבנה של רבי יוחנן בעצם, רק שנייה, שבעצם, כן, אם אומרים, ששניהם רק שנייה כן, אז לפי רבי יוחנן שאומר שזה לומדים מהמילה הוא שבעצם אין מעילה בדם, כן, שאין מועלים באותם דמים מהמילה הוא, אז מה עושים עם שער, כן, הצלת הקראי, יש את הלחם לחפר והוא, מה הוא עושה עם כל השאר? אז מה הוא אומר? אחד המיעוטים מנותר, ואחד המיעוטים ממעילה, ואחד המיעוטים מתומעה. אוקיי? אז הוא אומר, זה בא ללמד שלדם, הפסוק הזה היה בעניין הדם, לא קשור ליום הכיפורים. בהלכות של דם, יש דברים ספציפיים שנכונים כלפיהם, שלא נכונים לגבי שאר החלקים של הקורבנות, כן? כמו האיברים או כאלה דברים. מה הם אומרים? דבר ראשון, אין דין נותר לגבי הדם. כן, עם הבשר, אם לא אכלתם את הבשר וזה נשאר, אחרי הזמן המותר, אז יש איסור נותר. אין עניין של נותר לגבי דם. זה אחד מהמיעוטים. אחד המיעוטים מעילה, שזה המקרה שלנו, שדם אין מעילה בדם, באופן כללי עכשיו לומדים. שבדם, כן, לא דיברנו על זה קודם, אבל בעצם לא רק, כל המחלוקת כאן זה בדם באופן כללי, לא רק הדמים שלנו. דם בכלל אין מעילה. וחל למיעוטי מתומעה, שגם דם לא נטמע, אוקיי? אין דיני תומעה כלפי הדמים. אבל מפיגול לא צריך למיעוטי קרא. לגבי פיגול אין צורך, גם אין פיגול. אוקיי, מה זה פיגול? שאם חשבתי על הכוונה לא נכונה, בוא נגיד, חשבתי להזות את הדם במזבח הלא נכון, אוקיי? אז האם יש דין פיגול שאם הכוונות הורסים את הדם? לא, אין דין פיגול, למה? זה, שוב, הם אומרים, לא היה צריך לראית את זה מהפסוק כאן, כי הפסוק מעט שלושה דברים, לא פיגול. פיגול לא היה ברשימה, אבל ברור שאין דין פיגול, אבל זה מסיבה אחרת. כאילו, זה כבר, לא סיבה אחרת, זה כבר היה ברור מאליו, לא היה צורך לדרשה. למה? דתנן, כל שיש לו מתירים, בין לאדם, בין למזבח, חייבים עליו משום פיגול. ודם עצמו מתיר הוא. איזה דברים מפגלים? מה?
אז יש פיגול או
לא? יש, לא, אין פיגול. מה זה אומר? כל שיש לו מתירים, מה זה יש לו מתירים? יש לו משהו שמתיר את הדבר לאכול. לדוגמה, עד שעושים את המנחה, עד שעושים את הקמיצה, אי אפשר לאכול את המנחה. עד שעושים את ה... עד שמקטירים את הבשר, עד שזורקים את הדם, אי אפשר לאכול את הקורבן. אוקיי? יש דבר שמתיר את אותו קורבן לאכילה. אז לכן לקורבן שיש לו דבר שמתיר אותו, יש לו דין פיגול. אבל המתיר בעצמו, הדם, אין משהו שמתיר את הדם. הדם הפעם לא מותר לנו, נכון? והדם הוא המתיר בעצמו. הדם מתיר את הקורבן. זריקת הדם מתיר לנו לאכול את הקורבן. אוקיי? אז לכן יש דברים כמו זה, יש עוד דוגמאות. יש חטאת שהכל נקרב למעלה, אז אין מתיר. לאותו קורבן, אז גם זה אין בו דין פיגול. אז דברים שבעצם אין דבר שמתיר אותם, לא מפגלים בהם. כאילו, אין דין פיגול. אז אדם אין משהו שמתיר אותו, כי בעצם הוא הדבר שמתיר דברים אחרים. ולכן, בדם אין דין פיגול בכלל, וזה אנחנו לא יודעים במקום אחר, ואין צורך לפסוק מיוחד. אוקיי? טוב. אז אנחנו סיימנו את המשנה, עכשיו אנחנו עוברים, ויש משנה בעצם שמתאר, צריך לחשוב, אני לא חשבתי על זה מספיק, אולי אני אחזור אליכם עם תשובה, למה פתאום מופיע כאן את המשנה הזאת? אולי היינו צריכים להגיד את זה או בהתחלה או בסוף, אוקיי? לא הגענו לסוף עדיין. כל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר, אם הקדים מעשה לחברו, לא עשה כלום. כל המעשים, אז אני זוכרת עכשיו שיש ויכוח בעצם, האם מדובר בגלל המיקום של המשנה כאן, האם הכוונה לכל העבודות שמוזכרים בכל המשניות, או האם אנחנו מדברים על רק העבודות שהזכרנו לאחרונה. כאילו, כל המהלך, ואולי נגיד מהשחיטה, כן, אולי מהסמיכה עד לאיפה שהגענו, אוקיי? אז זה יש קצת מחלוקת איך להבין את המשנה, אולי בגלל המיקום המוזר. אז כל המעשה יום הכיפורים אמור על הסדר, אם הקדים מעשה לחברו, לא עשה כלום. עכשיו, מה זה אומר, לא עשה כלום? מה צריך לחזור? אם אני עושה, בוא נגיד, אוקיי? בוא נסתכל ברשימה, זה יעזור לנו. אם לדוגמה, אוקיי, האמת היא, הם יגידו מקרה עכשיו, אוקיי? הקדים דם השעיר לדם הפר, אוקיי? למה מקודם עושים את הדמים של הפר, אחר כך את השעיר. מה אם הוא עשה את השעיר קודם? יחזור ויזה מדם השעיר לאחר דם הפר. הוא לא צריך לחזור על דם הפר, אוקיי? הוא עושה שעיר, פר, עכשיו השעיר לא לפי הסדר. הפר אפשר להגיד, זה לא בעיה, למה? כי בעצם, כן, עשינו שעיר, פר, אז מה הוא צריך לעשות? יחזור ויעזר בשעיר. אפשר פשוט למחוק את השעיר הראשון, זה כאילו לא עשה כלום, ואם כן, הפר זה לפי הסדר. כאילו רק הדבר שהוקדם צריך לחזור עליו, אוקיי? אז הקדים דם השעיר לדם הפר, יחזור ויעזר מדם השעיר, לאחר דם הפר. ואם עד שלא גמר את המתנות שבפנים נשפך הדם, זה למדנו כבר, אנחנו ראינו את זה לפני כן, נזכירו את זה. אם הוא לא סיים לגמור את כל המתנות שבפנים ונשפך הדם, לא שהוא עשה שלא לפי הסדר, אבל נשפך הדם, והוא יצטרך שוב דם חדש, יביא דם אחר ויחזיר בתחילה, ויחזור בתחילה מבפנים. אוקיי? מה זה אומר בעצם? הוא צריך להביא דם אחר, כאילו לשחוט, אם זה דם הפר, בוא נגיד. אז הוא צריך לשחוט את הדם, לשחוט את הפר שוב, ויחזור בתחילה מבפנים. הוא יחזור לאיפה שהוא היה בפנים. מה זה אומר? הוא לא צריך לפי זה לחזור על כל הפעולות. כן, הוא צריך בעצם, רק, כן, אז הוא יצטרך לחזור לתחילת ההדעות שלו בקודש הקודשים. אוקיי? אז בעצם, לפי הפירוש הזה, לפי הדעה הזאת במשנה, הם רואים את כל ההזעות שבקודש קודשים, כאילו זה עבודה אחת, ולכן הוא צריך לחזור לתחילת הפעולה של ההזעה ולהזעות על כל, כל המקומות מחדש, במקרה שנשפך אדם. וכן בהיכל, וכן במזבח הזהב, שכולם כפרה בפני עצמה. אז רואים בעצם כל הזעה כמכלול. Okay, כאילו יש את ההזעות ש... כאילו אם זה נשפך כשהוא עושה את ההזעות, בוא נגיד הוא באמצע ההזעות בפנים בקודש הקודשים. אז הוא צריך שוב לשחוט את הפר ולחזור ולעזות מחדש. בוא נגיד שהוא היזה כבר חלק מההזעות. הוא צריך לחזור לתחילת ההזעות איפה שהוא היה בפנים. אם הדם נשפך והוא היה בהיכל, okay, והוא זורק על הפרוכת, אז גם שם הוא צריך לשחוט את הפר מחדש, לא צריך לעשות את ההזעות בקודש הקודשים, אבל הוא צריך לעשות את ההזעות מההתחלה שהיו צריך לעשות על הפרוכת, על הפרוכת, בהיכל, אוקיי?
זה חשוב אם זה בכוונה או לא בכוונה, יש עניין של
פיגור? לא, לא נראה לי. לא נראה לי שזה חשוב, כאילו, ברור שזה אפילו בשוגג, אם זה במזיד, האם יש... כן, אני לא בטוחה שהם אפילו מעלים על הדעת שהוא יעשה את זה במזיד, שהוא ממש בכוונה ישפוך את זה. לא יודעת, זו שאלה טובה, אבל לא נראה לי.
או לשנות את הסדר, אולי זה בטעות, אבל אם זה, אולי הוא חלש, הוא...
אהה, כן, אם הוא משנה את הסדר במזיד, כאילו כאן אפילו אם זה שוגג, אז אין צורך להזכיר מזיד. אולי יש, העניין להזכיר מזיד זה בעצם אולי צריך להניש אותו על זה שהוא עשה את זה, אבל הם לא מתייחסים לעונשים כרגע, הם רק מתייחסים לאיך נעשה את העבודה. עכשיו, אם שמתם לב, אוקיי, למדנו שיש את ההזעות בפנים בקודש קודשים, יש את ההזעות בחוץ, כאילו בהיכל, ואחר כך יש במזבח, נכון? במזבח הזהב שגם בתוך ההיכל, ואז הוא שופך את השיריים ביסוד המזבח בחוץ, אוקיי? אבל לא כתוב כאן, מה כתוב? מדברים על כל המהלכים, כאילו לדוגמה, בכן בהיכל עם משפח, או במזבח הזהב, אוקיי? שכולן כפרה בפני עצמם. כל חלק של המזבח, של הזה, נחשב כחלק אחד. ולכן, אם, דרך אגב, אנחנו ראינו משהו אחר אתמול, אם זכור לכם, או לפני יומיים, שבעצם, אם הוא היה בתוך ההזעות, סביב מזבח הזהב, אם נשפך אדם, מה הוא יצטרך לעשות? לא לחזור ולעזות מההתחלה במזבח הזהב, אלא מאיפה שהוא עצר. אוקיי? אז המשנה שלנו הולכת בניגוד לדעה שראינו הזאת. אז בעצם הם רואים כל חלק בפרוכת, בקודש הקודשים, במזבח הזהב, כחלק שלם בפני עצמו, ואם כן, אם נשפך אדם באמצע, הוא צריך לחזור לתחילת אותה פעולה. אוקיי? עכשיו, מה קורה עם, מה עם מזבח החיצון? במשנה לא מופיע מזבח החיצון. כנראה לפי זה, ונראה בהמשך, שהשיריים יש בזה דין קצת שונה. ואולי על הדבר הזה, לפי תנא קמא, כנראה לא צריך, זה לא מעכב. אוקיי? מי שאם נשפך אדם לפני, בוא נגיד הוא כבר סיים את כל ההזעות בפנים, גם, כאילו גם בהיכל וגם בקודש קודשים, עכשיו הוא יוצא החוצה לשפוך את השיריים, ונשפך אדם, זה לא מעכב. אוקיי? הוא לא צריך לשחוט פעם מחדש ולחזור לעשות כל העבודה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, וזה הדעה שראינו קודם, אתמול או לפני יומיים, ממקום שפסק משם הוא מתחיל, אוקיי? לא משנה, מאיפה שהוא סיים, משם הוא מתחיל, לא צריך לראות את זה כמכלול אחר ולהתחיל מההתחלה. תנו רבנן, כל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר, אוקיי? כל זה שהיה לפי סדר מסוים, אם הקדים מעשה לחברו, לא עשה כלום. אוקיי? זה תנא קמא. אמר רבי יהודה, אין מתי. Okay, עכשיו, אימתי יש הנחה שכשרבי יהודה אומר אימתי, הוא לא בא לחלוק, אלא לפרש. Okay, ולפי זה נגיד שהוא לא חולק על תנא קמא, אלא מסביר את תנא קמא. ואז יוצא שיש רק שתי דעות ולא שלוש, כי נראה בעוד דקה שמישהו חולק על רבי יהודה. אימתי, בדברים הנעשים בבגדי לבן מבפנים. כל זה זה רק, okay, יש את כל הבגדי לבן כאן, וכל הפעולות שהוא עושה בבגדי לבן, אז הוא טוען שלא כל הסדר כאן מעכב, אלא איזה דברים? רק בדברים הנעשים בבגדי לבן מבפנים, בקודש הקודשים. אבל דברים הנעשים... אוקיי. עכשיו, מה זה מבפנים? יש מחלוקת. האם בפנים זה קודש הקודשים, או זה גם ההיכל? כי אם זכור לכם, הוא עושה גם שחיטה שזה בחוץ, כן? ויש גם את שפיכת השיריים שזה בחוץ. אז השאלה, האם הוא מדבר על קודש הקודשים בלבד, או האם הוא מדבר על קודש הקודשים וההיכל, כי למדנו שהוא עושה כל מיני פעולות, גם בקודש הקודשים, גם בהיכל, וגם בעזרה, עם בגדי לבן. אז הוא אומר שדברים הנעשים בגדי לבן מבפנים, זה מעקב, אבל דברים הנעשים בגדי לבן מבחוץ, אם הקדים מעשה לחברו, מה שעשה עשוי, אוקיי? זה בסדר. לא שאנחנו ממליצים לו לעשות ככה, אבל אם קרה, זה בסדר. רבי נחמיה אומר, במה דברים אמורים, בדברים הנעשים בבגדי לבן, בין מבפנים, בין מבחוץ. אוקיי? הוא טוען, כל מה שנעשה בבגדי לבן, יש בו סטטוס גבוה. לא משנה אם הוא עושה את זה בחוץ או בפנים, המיקום לא חשוב, אלא הבגדים קובע. כן, אפשר להגיד את זה במילים אחרות, the clothes make the man, כן, זה, אוקיי? האם זה הבגדים, או האם זה המיקום? ועכשיו נראה מאיפה הם דורשים את זה, אוקיי? אבל בדברים הנעשים בבגדי זהב מבחוץ, מה שעשה עשוי, אבל לדעתו, כל מה שנעשה בבגדי זהב, זה הסדר לא מעקב. אבל בבגדי לבן, כן. אמר רבי יוחנן, ושניהם מקרא אחד דרשו. והייתה לכם לחוקת העולם, אוקיי, אפשר לראות את זה בפסוק, אני אקריא לכם אפילו, תסתכלו בדף, אני הבאתי ביקרא ט"ז, פסוקים ל"ב, ל"ג, ל"ד, אוקיי? מתחילים מפסוק ל"ב, וכיפר הכהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא ידו לכהן תחת אביו, ולבש את בגדי הבעל בגדי קודש, אוקיי? קודם תזכרו את זה, מוזכר בגדים בפסוק הזה, אוקיי? פסוק ל"ג, וכיפר את מקדש הקודש, וזה מדבר על המיקום, כן? ואת עול מועד, ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר, אוקיי? אז נושא של ל"ג זה בגדים, נושא של ל"ג זה מיקום, כן? הקודש. למדלה כתוב, והייתה זאת לכם לחוקת עולם. אוקיי? ומהמילה לחוקה, הם דורשים, שניהם דורשים את זה. אז לפי רבי יוחנן, שניהם מקרא אחד דרשו, והייתה זאת לכם לחוקת עולם. קודם כל, אנחנו לא יודעים מה באמת הם דרשו. רבי יוחנן טוען שכך הם דרשו, כן? הוא כבר חי כמה דורות אחריהם. אוקיי? אבל הוא אומר ששניהם מתבססים על אותו פסוק. לחוקת עולם, אחת בשנה. אוקיי? זה הפסוק שלמדנו גם בשמות למד, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה. מדם חטאת כיפורים, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם, קודש קודשים מול השם. אוקיי? אז מה הוא לומד? רבי יהודה סבר, מקום שמתחפרים בו פעם אחת בשנה, אוקיי? זה המקום שקובע. ורבי נחמיה סבר, דברים המתחפרים בהם פעם אחת בשנה. הבגדים הם אלה שמתחפרים. אם כן, זה הבגדים שמתחפרים בהם אחת בשנה. זה מה שקובע. עד שהוא לרבי יהודה מקום כתיב, השואלים הרבי יהודה מה, לא דיברו על המקום. ולפי הגישה הזאת צריך להגיד שבעצם, פסוק למגיעים הוא לא יודעת איכשהו, הם מתמתים יותר פסוק למבט, שכתוב ולבש בגדי הבא בגדי קודש, אוקיי? אולי בגלל שאין פעולה בלמגיעים. וכיפר את מקדש הקודש זה לא, לא יודעת, כאילו אולי בגלל שכתוב שהוא לבש בגדי הקודש, ובזה הייתה לכם לחוקת עולם. אז יותר ברור שיטת רבי נחמיה. אז אומרים, מה, אתה לא רואה לו מקום כתיב? אלא היינו טעם עד רבי יהודה. מה הטעם שלו? כתיב זאת וכתיב אחד. אוקיי, עכשיו, מה זה זאת? והייתה זאת לכם לחוקת עולם. וכתיב אחד שהוא מחפר פעם אחת בשנה. אוקיי, ששניהם באים למעט. כן, הם שניהם מילים כמו שלמדנו על הסמו והערופה. ספציפית הדבר הזה, זאת זה זאת. ספציפי, ולא דבר אחר, ואחת זה גם, זה רק אחת ולא יותר מזה. אז כל אחד בא למעט משהו, ועכשיו נראה שרבי יהודה דורש משהו, ורבי נחמיה דורש משהו אחר שזה בא למעט. שניהם מסכימים, כמו ששניהם הסכימו בחוקה, שזה בא למעט, כן, אחד דיבר על המיקום ואחד דיבר על הבגד, אז גם כאן זה בא למעט שני דברים, השאלה איזה שני דברים זה ממעט. אז הוא אומר, אחד למיעוט בגדי לבן מבחוץ, ואחד למיעוט בגדי זהב. אוקיי? הוא אומר, זה מה שזה בא למעט. שרק בגדי לבן בפנים הם שמעקבים. אבל בגדי לבן מבחוץ לא, ובגדי זהב מבחוץ לא. אוקיי? אפשר לראות גם בטבלה, שממיעוט זאת ואחד, יש רואים שלא מעקבים. לפי רבי יהודה זה בגדי לבן מבחוץ, ולפי בגדי זהב. ועכשיו, מה יגיד רבי נחמיה? כי אין לו בגדי לבן מבחוץ, אז הוא יצטרך למעט משהו אחר. ורבי נחמיה, אחד למיעוטי בגדי זהב, ואחד למיעוטי שיריים, זה לא מעקב. כמו שאמרתי במשנה, הוא בא להגיד שהשיריים לא מעקבים. אוקיי? אז עכשיו נצטרך להסביר את רבי יהודה. השיריים מעקבים לרבי יהודה? כן? אז מה אומר רבי יהודה? רבי יהודה, אם מעקבי, מעקבי. היא לא מעקבי, לא מעקבי. מה זאת אומרת? אם, רק שנייה, אם שאר הדברים שנעשים בבגדי לבן מבחוץ מעקבים, אז גם השיריים בתוך הדבר הזה. הרי למה צריך לדעתו, כן, בוא נגיד ככה, לפי רבי נחמיה, אוקיי? השיריים נעשים איפה, הם בדיוק, כן, דווקא לא רשום, מעניין שלא רשם את זה. יש ערבוב במספר 12, במספר, סליחה, 13. ארבע נתינות בשבע הזאת של דם הפר ודם הסיום מזבח הזהב, נכון? ואז 14 זה כבר סמיכה בבידוע הסיום משתלח. בין 13 ל-14, מה הוא עושה? הוא לוקח את שיירי הדם, כן, זה אפשר לדרוש כבר בטבלה שלו. הוא אפילו לא שם את השיריים בתוך העבודה, כי שיריים זה לא נחשב עבודה ממש, ולכן אומר רבי יהודה, זה פשוט כלול עם תוך שער הבגדי לבן שהוא עושה מבחוץ. לא צריך לימוד מיוחד. לא צריך לשאול לרבי יהודה למה לא הזכרת השיריים, הרי זה כלול בבגדי לבן בחוץ. לפי רבי נחמי הוא צריך להזכיר את זה, כי בעצם בגדי לבן... הם בגדי לבן, הוא לובש בגדי לבן מבחוץ ועושה את השיריים, ואז כאילו רבי יהודה בעצם שואל עליו, אם אתה אומר שכל הנעשה בבגדי לבן בחוץ מעקב, אז למה אתה אומר בעצם שהשיריים לא מעקבים? הרי זה אותו, כאילו זה בגדי לבן שנעשים מבחוץ. אז הוא אומר, זה אמור ללכת יחד עם זה, ואם כן, אין צריך דרשה מיוחדת. איך הוא יודע את זה? כדתניא. בחילה מכפר את הקודש. אם כיפר, אוקיי, עכשיו נראה שתי דרשות שונות לאותו פסוק. לפני שנראה את הדרשות, בואו נקרא את הפסוק לפנים. אוקיי? זה במכלול של הפסוקים שהיינו בהם אתמול ושלשום. ויקרא פרק ט"ז פסוק י"ח עד י"ט. אוקיי? נחזור קצת, רק להיזכר. יצא למזבח אשר לפני השם, נכון, הוא הולך לצד השני של המזבח, ומשם הוא מתחיל את הזהות סביב מזבח הזהב. וכיפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר, נכון, האם זה יחדיו או לא יחדיו, אחד אחר השני. ונתן הקרנות למזבח סביב, האם הוא צריך לסובב ממש ברגל או ביד. Okay, זה כל מה שלמדנו בימים האחרונים. ביזה עליו בן אדם באצבעו שבע פעמים, ותיארו וקידשו מתרומות בני ישראל, נכון, אז למדנו איפה הוא עושה את זה במעלה במקום הנקי, ותיארו ממקום הנקי שהוא תיאר את המזבח ואז שם את זה מלמעלה. ואז היה שאלה בדרום או בצפון, תלוי איפה הוא עומד, תלוי איפה הוא התחיל את ההזעות, איפה הוא יצא מהקודש הקודשי. עכשיו כתוב, בחילה מכפר את הקודש. הוא סיים לכפר את הקודש. אוקיי? עכשיו, ואז כתוב, את אור מועה, ואת המשלב, והקריב את השעיר אחד. אוקיי. עכשיו, מה זה בחילה מכפר את הקודש? אז יש שתי דרכים לפרש, לדרוש את אותו פסוק. בחילה מכפר את הקודש, אוקיי? קילה זה מלשון לסיים, אוקיי? הוא סיים מלעשות את הכפרות של הדמים, אוקיי? אם כיפר, קלה, ואם לא כיפר, לא קילה. אם הוא כבר עשה את הכפרות, את כל הזעות, אז הוא סיים את עבודתו. ואם הוא לא סיים את כפרות הדם, אז הוא לא סיים את עבודתו. דברי רבי עקיבא. עוד לא נבין ב-100%, נבין את זה רק בהמשך, כי יהיו שני פירושים איך להבין את זה. אמר לו רבי יהודה, מפני מה לא נאמר, לא נאמר, למה לא נגיד את ההפוך? במקום לדרוש אם כיפר קלה, נגיד את ההפך. אם קילה, אם הוא סיים, אז כיפר. אז הוא קיבל את הכפרה. אם הוא סיים את כל הפעולות, אז הוא מקבל את הכפרה. ואם לא קילה, ואם הוא לא סיים את הכל, לא כיפר. מה הוא מרצה לו ללמוד מכאן? שאם חיסה אחת מן המתנות, לא עשה ולא כלום. אוקיי? Okay? אם הוא חיסר איזשהו חלק, אז לא עשה ולא כלום. באמרינן, והם אומרים על אותה ברייתא הזאת, מה ביניהם? מה ההבדל בין שתי האפשרויות כאן? רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. אוקיי? Okay? יש מחלוקת ברבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, איך להבין את אותה מחלוקת ברבי יהודה ורבי עקיבא. חד אמר, משמעות דורשים מכביניהם. אין הבדל להלכה. שניהם מסכימים שאם הוא לא סיים את כל עבודות על הקרנות של המזבח ועל הכפורת ועל הפרוכת וכן, את כל הפעולות של ההזעות, הוא לא עשה, כן, לא מקבל כפרה, אלא אם כן הוא סיים את כל עבודות. וזה רק עניין, האם לומדים את זה מ-אם כיפר, אז אם כיפר, אז קילה, עד שהוא סיים, רק אם הוא כיפר ועשה את כל עבודות, או אם קילה, אז קיבל כפרה. אוקיי? אם הוא סיים, אז הוא קיבל את הכפרה. אוקיי? עכשיו, אז זה רק משמעות דורשים, איך דורשים את אותו פסוק בחילה מכפר את הקודש, האם החשוב זה שהוא עשה את הכפרה ולכן הוא סיים, או האם החשוב שהוא סיים ולכן מקבל את הכפרה. אבל בפועל אין הבדל.
יש הבדל. בגלל כל הפעולות מביא כפרה. איך יכול להיות הראשון, הכפרה מביא? צריך להסתיים את כל העבודות.
לא, אבל המשמעות של הלשון זה אם הוא כיפר, זאת אומרת, אם הוא עשה את כל העבודות, אז זאת אומרת שהוא גמר. הוא גמר לעשות את מה שהוא צריך. כאילו שיש, ברור שהוא צריך לסיים את כל הפעולות. שניהם מסכימים. כל המתנות דם הוא צריך לעשות. אז אם הוא עשה את כל הפעולות ובכך קיבל כפרה, אז הוא כבר סיים. כאילו, זה הסוף. אולי אפשר להגיד בשביל מה צריך להגיד שהוא סיים. כאילו, מה המשמעות לפי הפירוש הזה?
זה עניין של פדנטיה.
אוקיי, נכון.
כן.
נכון. אפשר לעשות את זה, להגיד ככה. אוקיי, אז עכשיו, אבל יש גישה שנייה. יש גישה שנייה שאומרת, המשמעות של שם יקבן היו, וחד אמר שירה עם מעק ויקבן היו. המשמעות היא מאוד שונה. שמה בעצם? אם כיפר, זאת אומרת, הוא עשה כל הפעולות שמביאים כפרה. איזה פעולות הן? ההדעות, כן? והמתנות על הקרנות המזבח, נכון? השיריים, כן? השיריים הם לא מכפרים. זה רק שלב בעבודה, אבל זה לא מכפר. ואם כן, לפי הגישה, רבי עקיבא, שאמר, אם כיפר, אז כילה, הוא בעצם סיים ברגע שהוא עשה כל הפעולות שמביאים כפרה. אבל הגישה של רבי יהודה זה בעצם להגיד, אם קילה, רק אם הוא סיים, אז הוא קיבל כפרה. אם כן, מה זה לסיים? זה הדעות, מתנות, ושפיחת השיריים על המזבח והחפיצות. אז בואו נגיד ככה, למרות שהשיריים לא מביאים כפרה באופן ישיר, זה לא חלק עקרוני של עבודה. בגלל שכתוב, בחילה מכפרת הקודש, רק אם הוא באמת מסיים את כל העבודות, אז הוא מקבל את הכפרה, ומה העבודה האחרונה? שוב, אנחנו רק בשלב הזה, לא הגענו לשלבים האחרים, אבל עד השלב הזה הוא צריך גם לעשות את השיריים, ואם כן יוצא שלפי רבי יהודה השיריים מעכבים, אם השיריים מעכבים, נכון? אז בעצם, זאת אומרת שמקום ש... רק שנייה. כן, אז יוצא שלפי דעתו השיריים מעכבים, ואז, תפסתי את המהלך שנייה, ריקי בסדר שם, מה? ואז יוצא שבעצם, למה הבאנו את זה? כי בעצם הם רוצים לפרש, אם הוא אומר שזה מעכב, אז בעצם נכון, אז לכן אין לחלק בין שיריים לבין שאר עבודות הנעשות בידי לבן, נכון. כל העניין היה ש... נכון, היינו במיעוט זאת ואחד, נכון? שרבי יהודה רצה להגיד ש... כן, עכשיו אני זוכר. רבי יהודה אמר שבעצם אם אין צורך להגיד שיריים בנפרד, נכון? רבי נחמיה אמר שיריים יש מיעוט בנפרד לגבי שיריים, והוא אומר, לא, השיריים... בוא נגיד ככה, רבי נחמיה יגיד כמו רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר שיש חילוק בין השיריים לבין כל שאר הדברים. ואם כן, היה צורך להגיד במיוחד שהשיריים לא מעכבים ויש לימוד מיוחד. ובא רבי יהודה ואמר שבעצם שיריים הם חלק מכל העבודות שעושים, נכון? זה בבל אותי למה, כי בסופו של דבר רבי יהודה אומר שהשיריים לא מעכבים גם, אבל זה בגלל שהוא חושב שכל בידי לבן, כל שהוא עושה בבידי לבן בחוץ לא מעכב. אבל הוא פשוט שם את השיריים ביחד עם הכל וחולק על רבי נחמיה שרצה לחלק בין שיריים לבין שאר עבודות שנעשות בחוץ. כי בעצם הוא אומר, אם זה מעכב אצל בגדי לבן מבחוץ, גם השבעה הם מעכבים. אם זה לא מעכב, כמו שאני אומר שזה לא מעכב, גם זה לא מעכב. אבל בעיקרון, כאילו, ושוב, אנחנו מדברים, כאן מדובר על שהוא עושה, זה מאוד חשוב להגיש. המחלוקת של רבי עקיבא ורבי יהודה זה בעצם לא קשור להאם הסדר מעכב, זה קשור האם עשיית העבודה מעכב. במחלוקת של רבי יהודה ורבי נחמיה בסוגיה שלנו, זה האם הסדר מעכב. Okay, ולכן למרות שרבי יהודה אומר שזה כן מעכב את הכפרה, הוא לא אומר שהסדר מעכב את הכפרה. כאילו הסדר לדעתו זה לא עקרוני כאן. זה שזה צריך להיעשות זה כן, אבל הסדר לא. אבל בעצם מה שהוא רצה להוכיח מהמחלוקת הזה, רצו להוכיח כלפי רבי יהודה, שהוא סובר שהשבעיים הולכים יחד עם כל שאר עבודות שנעשים בחוץ. אוקיי, ולכן אין צורך לדרשה מיוחדת לגבי השיריים. אוקיי, ולכן הוא יכול להגיד לגבי רבי נחמיה, לכן אני חולק עליך, אין צורך למעט את השיריים, ואם כן, אני ממעט בגדי לבן מבחוץ, כי יש שני מיעוטים, והשאלה מי מיעט מה. אוקיי, ואז רק נסיים במשפט הזה, ומי אמר רבי יוחנן האחי, והאמר רבי יוחנן, תנא רבי נחמיה כדברי האומר שיריים מעכבי, אבל לפי זה צריך מכל המהלך שאמרנו שהתחיל עם רבי יוחנן שאמר ששניהם דרשו את אותו פסוק ומשם הם הגיעו וכולי, ואם כן הוא אומר שבעצם לפי רבי יוחנן יוצא, כאילו מה כתוב? לפי רבי יוחנן יוצא שרבי נחמיה דוגל בשיטה של רבי עקיבא כאן, שהשיריים הם עומדים בנפרד מכל השאר, נכון? וכתוב רבי נחמיה כדבריה אומר שיריים מעכבי, ואמרנו לפי זה ששיריים לא מעכבים, נכון? אז אנחנו, לפי הפירוש שעשינו עד לעכשיו, הסברנו שרבי נחמיה סובר כרבי עקיבא שהשיריים לא מעכבים. אז איך יכול להיות? והגמרא מסיימת בקשיא, כאילו הם לא יודעים. Okay? אפשר כן לפרש את זה בצורה מסוימת, ואפשר להגיד, כמו שאמרנו, שבעצם, אבל שבעצם לפי הפירוש הראשון, שמשמעות דורשים איתה ביניים. אבל לא, כי אם נגיד משמעות דורשים, אז זה לא קשור לענייננו בכלל. כן, לא צריך להגיד בעצם שרבי יהודה סובר שיריים מעכבים, והוא סובר שיריים לא מעכבים, ולכן יש לחלק בין שיריים לבין השאר, אז בעצם אנחנו שומעים עם קושי. למה הקושי ככה? למה רבי נחמיה הבחין, היה צריך מיעוט חדש ללמוד שיריים, אם הוא טוען ששיריים מעכבים, אז בעצם השיריים אמורים להיות בדיוק באותה דרגה של בגדי לבן מבחוץ, והוא סבר שבגדי לבן מבחוץ כן מעכבים, אז למה הוא מחלק בעניין הזה, כאילו בעניינים אחרים הוא לא מחלק, במחלוקת שראינו כאן, שאם כיפר קלה, אז הוא לא חושב שיש לחלק בין שיריים לבין שאר בגדי לבן, אז למה כשמדבר על הסדר הוא כן עושה את החילוק הזה? וזה לא מובן. הגמרא מסיימת עם קשיא.